שלום לכם הרבה, ידידיי מורה ורבותיי, שירות הנמסר, לזכות אבי מורי, ימי מורתי שיחיו. ידידי נשמת מר הדס דרבת רב שמואל, על פי תורתו של הגאון רב משה פירא זצ"ל. הפיוט שנהוג לומר בישראל שנתחבר על ידי אחד מראשונים קדושי עליון, יוונים נקבצו עליי, עזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדליי, וזה תמוה ולא מובן. לא מצאנו את זה בכלל. מה זה? ופרצו חומות מגדליי? יוון. מה זה? יוונים נקבצו עליי? האם הם התאספו יחד? לא הייתה שום אספה מיוחדת כנגדנו? הם היו מה שהם היו קודם? רק שיצאו בגזרות ובמלחמה, איזו התקבצות מיוחדת הייתה עליי. מתי הם נקבצו? מה זה נקבצו? מה הפירוש? זה עיקר הצרה. הצרה זה נקבצו עליי ופרצו חומות מגדליי. במשנה במסכת מידות בפרק ב' משנה ג' כתוב ש-13 פרצות פרצו מלכי יוון בסורק. וכנגד זה תקנו 13 השתחוורות. זה יכול אולי להתפרש ופרצו חומות מגדליי. אבל גם זה קצת קשה. משום שהצירוף חומות מגדליי לא מדבר על זה. אבל את זה עוד אפשר להבין. אבל כאן כתובים שני דברים יחד, נקבצו עליי ופרצו חומות מגדליי, כלפי מה הדברים אמורים. וגם תמו כל השמנים. אלו הם שלושת הדברים שהם המיצוי של כל מה שהם עשו לנו. נקבצו עלינו, פרצו את חומות המגדלים ותמו את כל השמנים. נתחיל מהקטע השני. הצירוף חומות מגדליי נמצא בתורה שבכתב. בשיר השירים, אני חומה ושדי כמגדלות. אז הייתי בעיניו כמוצאת שלום. אומרת על זה הגמרא, אמרה רבי יוחנן, אני חומה זו תורה. ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. דיינו, התורה אומרת על זה, אני חומה, אני עצמי חומה. ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. מניקי התורה אלו תלמידי חכמים, והן מקרים מגדלות. זאת דעה אחת בגמרא. רב אמר, אני חומה זו כנסת ישראל, ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. דהיינו, כנסת ישראל אומרת, אני חומה ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. ברור שהיחס של מה שיוון עשתה ופרצו חומות מגדליי, הכוונה שמקום הזה שיש צירוף של חומות ומגדלים, כאן פרצו היוונים, ופרצו חומות מגדליי ותימו כל השמנים. ננסה להבין קצת. על הפסוק ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, אומרים חז"ל שזה היה לשון הקודש. לשון הקודש היא שפה אחת ודברים אחדים. דברים אחדים פירושו דברים שיש להם אפשרות של קשר, אפשרות לאחד בין הניגודים. כל העולם כולו היה יכול להצטרף יחד על ידי לשון הקודש ולהיות דברים אחדים. דברים אחדים זה כמו שכתוב בפסוק ביחזקאל, והיו לאחדים בידיך. הכוונה שני דברים מנוגדים שמתאחדים זה עם זה. זה נקרא והיו לאחדים. שפה אחת ודברים אחדים פירוש שיש כאן אפשרות של צירוף שבו הדברים מתאחדים זה עם זה ונעשים אחד. קרה מה שקרה והם בנו עיר ומגדל בתוכו. כמו שכתוב ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ. זה מה שהם רצו לעשות באותה שפה אחת ודברים אחדים. לבנות עיר ומגדל. אמר הקדוש ברוך הוא, הבה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. וכאן כביכול ברא עולם ירד הוא ובית דינו, ובלל שפתם ומשם נפוץ הוא על פני כל הארץ. ואותה שפה אחת ודברים אחדים נתלה מהם. יותר אין שפה אחת ודברים אחדים. מאז ואילך אין שום אפשרות שבני אדם יתקבצו יחד, יתאחדו ויעשו דברים אחדים. אי אפשר לאחד דברים. דבריו של זה לא כדבריו של זה. מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי, ופליגי, וכן פליגי. אפילו כשהם מדברים דברים אחדים, אבל לא ישמעו איש את שפת רעהו, וכל אחד מתכוון לדברים אחרים. נבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. משם הפיצם השם על פני כל הארץ. משם הם נפוצו איש ללשונו למשפחותם בגוייהם. ופירוש הדבר שמאז ואילך אין אפשרות כזאת ששני בני אדם יוכלו לדבר זה עם זה, לצטרף בדיבור ולעשות יהיה אחד. אין אפשרות לצרף את דיבורי שלי לדיבוריו של השני ולעשות דברים אחדים. דבר נורא יש בלשון יוון. כתוב בגמרא שלשון יוונית זאת לשון שהתירו לכתוב בספרים. וכתוב בגמרא שאף אלו שהתירו היתרו רק בספר תורה וכמעשי תלמי המלך. אין שום שפה בעולם שהתורה יכולה להתאפס בה, רק בשפה היוונית. הגמרא לומד את זה מהפסוק וכך נפסק בהלכה, יפת אלוקים ליפת, יפיותו של יפת יהיה בעלי שם. יופיו של יפת נכנס ומצטרף לעלי שם. ומה יופיו של יפת? כתוב בגמרא שזה דווקא יוון. לשון יוון היא לשון ששייך ואפשר שקדושת התורה תתפס בה. בסוגיית הגמרא זה מפורש. לדעתנו כמה ספרים נכתבים בכל לשון. רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. ובגמרא כתוב שההלכה כרבי שמעון בן גמליאל. אמר רבי יהודה אף כשהתירו רבותינו יוונית לא התירו אלא בספר תורה. ומשום מעשה תלמי המלך. זאת אומרת שמה שכתוב במשנה אף ספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית, פירוש הדבר שהתירו אך ורק בספר תורה, וזה משום מעשה של תלמי המלך. רבן שמעון גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. אמר רבי יוחנן, מה הייתה עמד רבן שמעון בן גמליאל? אמר קרא, יפת אלוקים ליפת, וישכון בעולי שם. דבריו של יפת יהיו בעולי שם. ואם הגומר ומגוג? אמר רבי חייא בר אבא, היינו תיים הדכתיב יפת אלוקים ליפת. יפיותו של יפת יהי בעולי שם. וברש"י, יפיותו של יפת הוא לשון יוון. לשונו יפה משל כל בני יפת. הלשון היפה הזאת, נקודת השיא של יפיותו של יפת, והיא תהיה בעולי שם. למדנו שיש אפשרות שיקלטו דברי תורה ותחול קדושת ספר תורה על ספר תורה שכתבו ביוונית. התורה ניתנת להתרגם לכל לשון, אבל אין לזה קדושת ספר. זה נקרא דברי תורה, זה כמו פירוש. כלשון הראב"ד בהלכות קריאת שמע, כל לשונות פירוש הן. דהיינו, כל לשונות נחשבות פירוש לשון הקודש. אני מביע את המחשבה שאני רוצה לומר על ידי לשון קודשי, אבל לומר את הדבר עצמו זה רק על ידי לשון הקודש. להביע את מחשבתי אני יכול להביע בכל לשון, אבל זו לא אמירת דבר, הדבר בעצמו. הדבר עצמו נאמר רק בלשון הקודש. נמצא שכאשר כותבים ספרים בכל לשון, לא כתבנו ספר אלא דברי תורה. בזה נכתבים דברי תורה ולא תורה עצמה. חוץ מלשון יוונית. יוונית היא הלשון האחת והיחידה מלשונות העמים שיכולה לקלוט את התורה באופן שכאילו כאן נאמרים דברים בעצמם. לשון יוונית יוצאת מהכלל הזה כיוון שהיא אומרת הדברים עצמם בלשונה. יפיותו של יפת יהי בעולי שם. אחרת לא ייתכן שתחור קדושת ספר על דברים שכתובים בלשון שהיא רק פירוש. יש כאן דבר תמוע מאוד בסוגיה. במשנה כתוב רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית. זאת אומרת שהתירו שיכתבו יוונית, יוונית זה היתר. בעצם זה דבר אסור לכתוב את התורה לא כנתינתה, אבל יוונית התירו. בגמרא כתוב בדף ת' עמוד ב' מי תימד רבן שמעון בן גמליאל אמר קרא, יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. יפיותו של יפת יהי בעולי שם. בגמרא כתוב, אמר רבי יהודה, אף שכשהכתירו לכתוב רבותינו יוונית, הקרא אנדרי רשבג במשנה, כשאמר אף בספרים לא התירו שיכתבו על היוונית, לא התירו עליו במספר תורה. ומשום מעשה די תלמי המלך. מה המעשה של תלמי המלך? ידוע שכינס 72 זקנים, והכניסם ב72 בתים, לא גילה להם על מה כנסן, ונכנס כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם. נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולם לדעה אחת וכתבו לו את כל השינויים שמצטרפים יחד ל-13 במספר. וכבר גילו רבותינו בעלי רוח הקודש שזה מקביל בדיוק לפרצות שפרצו יוונים בסורג. כתוב כאן בגמרא שמה שהתירו יוונית הוא משום מעשה דתלמי המלך. היה כאן גילוי מלמעלה שהתורה יכולה להתרגם ליוונית. זה מאוד קשה. למה שלא יתירו בכל הספרים כולם? הרי כתוב יפת אלוקים ליפת וישכון בעולי שם. אם כן, סיבת היתר היא לא משום מעשה דתלמי המלך. יתרה מזאת, על מעשה דתלמי המלך כתוב בגלת תענית שבאותם שלושה ימים שתגמו את התורה ליוונית, ח' ת' וי' ת' ירדה חשיכה לעולם. ואז גזרו תענית, מדוע? משום שתרגום התורה ליוונית הוריד חשיכה לעולם. אז לקחו את הדבר הזה שהיה אסון, וזאת הסיבה שהתירו שהתורה תתרגם ליוונית? הרי זה הדבר רע שמתענים עליו, זה היה אסון. בסליחות לעשרה תבט כתוב ירח תבט מאוד לקיתי בו. וזה מתייחס לדבר הזה. אז לקחו את הדבר הזה ועשו מכך היתר לכתוב את התורה היוונית. ועוד שבגמרא כתוב בפירוש שלא זאת סיבת היתר. סיבת היתר היא דכתיב יפת אלוקים ליפת, יפיתו של יפת יהיה בעולי שם. יש סיבה אחרת להיתר. היתר נובע מיפיתו של יפת ולא ממעשה דתלמי המלך. אז איך אנחנו נזקקים למעשה שתלמי המלך להתיר רק בספר תורה ולא בשום דבר אחר? התשובה היא שוודאי שסיבת היתר היא כמו שכתוב מי טעם את הרשבג אמר קרא יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. זה הטעם של רשבג. אבל ודאי שכאן לא נאמר שהתורה מלכתחיל יכולה להתרגם. כשרשבג אומר במשנה אף וספרים לא יתיר שיכתבו על יוונית, מי צריך פה להתיר? להתיר. הרי הדבר מותר ועומד מעיקרה. זאת טעות. לא כך הם הדברים. ננסה להבין. בוודאי שהתורה ניתנה בלשון הקודש. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, והיו בהווייתן יהיו, מגילה י"ז, יהיו. אפילו מאן דסביר לה, דשכול התורה כולה בכל לשון נאמרה, אבל קדושת התורה נתפסת רק בלשון הקודש. זה ודאי. התורה היא בלשון הקודש. כך היא התורה עצמה. כל התלבשות של תרגום התורה ליוונית הוא כולו גלות. המהר"ל חוזר פעמים רבות על יסוד גדול לפרש את הגמרא במסכת שבת. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר, הנה ימים באים נאום השם, אלוקים, וישלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. הוא כתיב, ונאו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. דבר השם, זו הלכה. דבר השם, זו הקץ. דבר השם, זו נבואה. תניה, רב שמעון בר יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר כי לא תשכח מפי זרעו, אלא מה אני מקיים ישתתו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. אומר על זה המהר"ל, שהתורה היא צורת ישראל. כפניה של כנסת ישראל, ככה עם פניה של התורה. וכפניה של התורה, ככה עם פניה של כנסת ישראל. כשכלל ישראל נמצא בגלות, הוא משתמש בפסוק שאמר אותו רשע, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך. הגלות פירושה מפוזר ומפורד בין העמים. אנחנו מתפללים, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. אנחנו מפוזרים כנגד קיבוץ. אנחנו לא מקובצים אלא מפוזרים. הפיזור שהוא עצם הגלות של כנסת ישראל, אם הוא חל על כלל ישראל, הוא חייב לחול גם על התורה. זה הכרח, משום שהתורה היא צורת כנסת ישראל, והם נראים אותו דבר. אם כנסת ישראל מפוזרת בכל העולם כולו, אם כלל ישראל מפוזר ולא מקובץ יחד, אז גם אורה של תורה מפוזר. אף על פי שכל התורה כולה כתובה במקום אחד, אבל כשרוצים למצוא הלכה ברורה, ומשנה ברורה במקום אחד, לא מוצאים, כי זה מפוזר ומפורד. אם רוצים להגיע לאיזשהו הערה של תורה, צריכים לקיים ונאו מים עד ים ומצפון עד מזרח ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. הדברים לא ברורים ולא מובנים מתוך עצמם. אין הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. כשכנסת ישראל יושבת במקום אחד, והיא עם אחד, לא מפוזר ומפורד בין העמים, אז גם התורה היא אחת. כדרך שבעם אחד, בכל פינה ופינה, רואים את כל הכלל כולו, כך כאשר כולם יחד חטיבה אחת ומציאות אחת, גם התורה נראית כולה חטיבה אחת ומציאות אחת. להבין. אורה של תורה מקביל לגמרי להערה של כנסת ישראל בעולם. התורה נראית כמו כנסת ישראל. כנסת ישראל נראית כמו התורה. זאת מציאות אחת. אורייתא וישראל חד הם. זאת התורה בעצמה. כמובן חד הוא כאשר אנחנו ביחד עם קודש הבריחו. ברגע שכלל ישראל מקבל גזירת גלות, משום שהוא נפרד מקודש הבריחו, גם על התורה חלה אותה גזירת גלות. גזירת גלות שהיא נגזרה על כנסת ישראל נגזרה ממילא גם על התורה. כדי שקודש הבריחו שכינת בגלותה, ככה התורה נמצאת בגלות. הגילוי של אורייתא בגלות פירוש שליטת זרים. כמובן לא שליטת אמת, כשם שהשליטה על כנסת ישראל היא לא שליטת אמת. אבל יש כאן שליטה למראית עין. זאת צורה אחת של גלות. צורה נוספת היא הפיזור. כמו שבכנסת ישראל צורת הגלות שלהם הוא מפוזר ומפורד בין העמים, העם אחד לא ניכר, העם אחד ישנו ישנים מן המצוות, כשאדם ישן הוא מפוזר ומפורד. כשאדם ער, כל קומתו ומציאותו היא אחת. אבל כאשר הוא ישן, אין מערכת בקרה אחת על כל עבריו כולם. אז ממילא ידיו רוחות לכאן ורגליו לכאן, הוא בצורה של מפוזר ומפורד. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. הדבר הזה עצמו, כמו שבכנסת ישראל, כך הוא באורייתא. התורה בגלות נראית כך. אין יופיה ניכר, אלא בהיקף. צריך לקבץ את כל התורה יחד. ונעו מים עד ים, ומנהר עד אפסי ארץ. מי שבאמת זוכה, ואפשר לו להקיף את כל התורה, גם היום הוא זוכה לראות את יופיה של התורה. אבל התורה לא מראה התורה, אמיתתה ויופיה מכל חלק וחלק. כדרך שכנסת ישראל לא נראית עם, אלא חלקים חלקים מפוזרים מפורדים, לא ניכרת בהם ההערה של כנסת ישראל, ישנו עם אחד, הוא ישן. כך בדיוק, אותה גזרה נגזרה גם על התורה. קודש הבריחו אורייתא וישראל, גזרת גלות שחלה, היא חלה בהכרח על שלושתם יחד, רחמנא ליצלן. ככה עם פני הדברים. הגילוי של הדבר הזה הוא שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. מתבוננים במקום אחד ורוצים לעמוד על אורו ואורו לא מתגלה. הוא מפוזר ומפורד. הערה של האמיתה של תורה נמצאת בתורה, אבל היא מפוזרת ושבורה לחלקים, עד שחייבים לצרף אותה ביגיעה וטרחה עצומה מהמוני חלקים. ככל שמצטרפים יותר, זה מאיר יותר. עד כמה אנחנו רחוקים מאורה של תורה באמת? זה התפזר לחלקיקים, מפוזר ומפורד. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, זה היה זמן של תחילת הגלות. סנהדרין גלתה ממקומה בלשכת הגזית והלכה ליבנה. בימי חורבן הבית כבר ישבה סנהדרין ביבנה, ורבן יוחנן בן זכאי ביקש, תן ליבנה וחכמיה. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. מכאן ואילך התחיל מהלך שסופו הוא, עתידה תורה שתשתכח. כלל ישראל מתחיל להיפרד ולהתפזר. אחד מהעשר המסעות שנשא שכינה היה מירושלים ליבנה. אז זה כתוב בגמרא, תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. זה לא יהיה. רשבי הרי מודה שהתורה הולכת ומתמעטת. אין כאן מחלוקת בעיקר הדבר. כוונה במה שהוא חולק, שהוא סובר ששכחה לא תהיה. אף פעם לא הגיע מצב שתשתכח תורה מישראל. תמיד יישאר משהו מאורה של תורה, גם במפוזר ומפורד. דברי רשבי, שהלכה כמותו, שגם מכנסת ישראל תמיד יישאר משהו ממנו בכל ציבור וציבור. כל ציבור וציבור מישראל שעוסק בתורה, אז זה נאמר בגמרא, אמר הקדוש ברוך הוא, כל העוסק בתורה וגמילות חסדים ומתפלל עם הציבור, מעלה אני עליו כאילו פדעני לי ולבני מבין אומות העולם. מבאר המהר"ל, שאדם כזה מוציא אותנו מהגלות. גלות עניינה ביטול כנסת ישראל. מתפלל עם הציבור זה בניין מחדש של צורת כנסת ישראל. זה נקרא יצירת מציאות של ציבור. למדנו אם כן שנגזרה גזרת גלות על התורה, והגלות נקבעה מראש. מיד בפסוק השני, וארץ הייתה תוהו ובוהו. תוהו, מלכות בבל. ובוהו מלכות מדי. חושך מלכות יוון שהחשיך עיניים של ישראל בגזירותיה. על פני תהום זו מלכות רביעית. עוד מאז נקבעו כל הגלויות כולן. עם הגלויות של כנסת ישראל נוצרה מציאות הגלויות של תורה. איפה היא הגלות של תורה? הגלות של תורה עניינה שהיא תוכל להיות נשפכת מכלי על כלי. זה קרה, וכך זה גם בהווה. התורה הוא עתקה ממציאותה המקורית והלכה בגלות. הגילוי של גלותה של תורה נמצא בזה שהתורה גולה ללשון יוון. זה ברור ומובן מאליו שהצורה הזאת היא גלות של תורה. זאת לא צורתה המקורית של תורה. אבל כיוון שגזירת גלות נמצאת מראש צורים, אז מלכתחילה נקבע שבאופן זה תהיה הגלות של תורה. זה מה שנתגלה ביפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. זאת לא טובה בשבילנו. יפיותו ויפיותו של יפת שנמצאת בעלי שם, זאת טובה וברכה ליפת. אבל זו רעה שאין כמותה בשבילנו. זה חושך שירד לעולם. אותו חושך על פני תהום של מלכות יוון שהחשיכה עיניים של ישראל. אורה של תורה לא ניכר ולא נתפס בשום מקום ובשום אופן אלא כנתינתה. כל התורה נתפסת באורה אמיתי. אם היא מועתקת ללשון יוון, אז ההעתקה ללשון יוון זו גלות לתורה. זאת מכה לתורה. אבל נקבע מראש באיזה מקום ומה תהיה צורת הגלות. כמו שנקבע מראש תוהו ובוהו חושך תהום. שאלה הן הגלויות של כלל ישראל. נקבע מראש איך תהיה צורת הגלות של התורה בעצמה. שהיא גולה לרשות אחרת. זה קרה בלשון יוון. כאן התורה בעצמה מקבלת את, על עצמה גזירת גלות. להבין, יפיותו של יפת יהיה בעלי שם, זה לא משנה במאומה את הדין שבהיו הדברים האלה בהווייתן יהיו. ודאי שהם צריכים להיות כמו שהם. נתינתם הייתה בלשון הקודש ובפירוש לא בלשון יוון. לשון יוון זאת מכה לתורה. התורה גולה לשון לבן, לשון יוון. עכשיו הגמרא רוצה לדעת איפה אנחנו רואים שהתורה הולכת בגלות. מאין לנו מתי גלותה של תורה? מתי זה חל ומתי זה מתרחש? את זה למדנו במעשה של תלמי המלך. תלמי המלך היה מלך מצרים אבל מלכי יוון, הוא ביקש לתרגם את התורה ליוונית. מאורה הגלות של תורה קרה פה. לכן במעשה תלמי המלך מתקיים מה שנאמר מראש, יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. ודאי שהמעשה הזה היה אסון, אבל המעשה הזה גילה שכעת רואים שמהשמיים הסכימו שהתורה תהיה מתורגמת ליוונית. באותה צורה שהיא תורגמה, עם אותן 13 פרצות. כך באופן כזה הוסכם מלמעלה שהתורה תהיה מתורגמת. מכאן למדנו שזה היה המאורע שהתורה הלכה בגלות. כאן היה הגוף הדעובדה שהתורה גלתה ללשון יוון. ראינו שהסכימו על ידי עין בית זקנים כמניין הסנדרין שנקרא עיני העידה. הסנדרים שהם חכמי ישראל שנקראים אורו של עולם. הם היו אלה שהביאו לעולם את החושך. זאת הגלות עצמה. כך ששני הדברים אמת. יפת אלוקים ליפת וישכון בעלי שם. זאת ברכה ליפת וכללה גמורה לשם. זאת גלות. ליפת זו ברכה. כי על ידי זה הוא יכול להתקדם. אבל עבור התורה זה אסון, זה חושך. התורה עצמה בלשון הקודש, משום שהתורה מדברת את הדברים עצמם. לא על דברים ולא אודות דברים, אלא את הדברים עצמם. זאת קדושת הספר, כשהדברים עצמם נכתבים. אם מצאנו שיש אפשרות לכתוב ספר בלשון יוון בכלל זה שם ספר, פירוש הדבר שאותה לשון יוון כאילו מתנסית לומר, גם אני לשון. גם אני אומרת את הדברים בעצמם. לכן גלות של תורה זו הגלות העמוקה ביותר. כשהתורה גולה ללשון יוון, פירוש הדבר שאותה אמירת עצם הדבר של תורה הופכת להיות אמירת עצם הדבר של יוון. וכבר אי אפשר להבדיל ביניהם. ההבדל מטשטש. לא נתפס ההבדל בין עצם הדבר שהוא תורה ועצם הדבר שהוא יוון. להבין היטב, בזמן שיוון אומרת את עצם הדבר, היא מדברת על משהו אחר בכלל. כשהתורה אומרת את עצמו של דבר, אז הסתכל באורייתא וברא עלמא, וזאת המציאות האמיתית של הדבר בעצמו. כשיוון אומרת את הדבר בעצמו, היא אומרת איך הדבר נראה בעיני בשר בעולם הזה, והוא מתכוון לומר שגם הוא תופס את הדבר בעצמו. האסון הזה, שיכול להיות נדמה לבני האדם, שבחושים שלהם, ובתוך המגבלות שלהם, בשכלם ובחושים העלובים שלהם, הם מסוגלים בכוח עצמם לתפוס את הדבר בעצמו. הדבר בעצמו רחוק מאיתנו. קיומו הוא גבוה ביותר, גבוה יותר. הדבר בעצמו זה דבר השם. מה שאנחנו תופסים זה בבוע של בבוע של צל צילו של איזה דבר. וזה אנחנו תופסים כאילו זו המציאות האמיתית. אין לך חושך גדול מזה. מסילת ישרים כותב שהסון של חושך הלילה זה לא בעובדה שלא רואים, אלא שרואים לא נכון. הסכנה האמיתית לא ידועה בדבר שלא בסכנה ממנו בורחים. מהכביש שעליו צריכים ללכת, בורחים הצידה ונופלים לנהר. את זה עושה חושך. עוזבים את דרך הישר שנראית עקומה במערכת מושגים מוטעת ואז נופלים על הפחד. זהו הסון של חושך הלילה. היומרה של יוון היא לומר כאילו את הדבר בעצמו. לבן לוקח את התורה ומתרגמת אותה ליוונית. התורה נתפסת כך כהגדה יוונית אחרת. יש עוד דברי חוכמה שכתובים בשפת יוון. זה עוד אופן אחד. זאת הגלות העמוקה ביותר של התורה. כאן התורה גולה את הגלות העמוקה ביותר שרק אפשר. אנו לומדים בינתיים שהמעלה של יוון שהיא תחליף ללשון הקודש. היא תחליף להגדת עצם הדבר. הדבר נתפס כאילו שזה עצמו של דבר. במקום לשון הקודש בא לשון יוון. נמצא אם כן שכאשר לשון יוון הגיע לעולם, במידה מסוימת הוא שיעור באותו נבלה שם שפתם שהיה אז בדור הפלגה. נבלה שפתם של אותו דור שלא ישמעו איש את שפת רעהו, אלא כל אחד מדבר את דברי עצמו. לא כולם מכוונים את הדבר, אלא כל אחד אומר את מחשבותיו שלו עצמו. ממילא הדברים לא מתחברים. נשתרה בעולם גזירת יוון, שהלשון הזאת היא עדיין לשון שמתיימרת לבוא במקום לשון הקודש ולהיות שפה אחת ודברים אחדים. שפה אחת ודברים אחדים פירוש שהיא לא מפרשת את מחשבותיו של פלוני אלמוני, אלא היא אומרת את הדברים עצמם. זאת יפיותו של יפת. המושג יפה בכלל הוא תמיד בצירוף מתאים והרמוני בין קצוות. ככל שהקצוות רחוקים יותר ונבדלים יותר זה מזה, והם מצטרפים יחד להרמוניה, היופי חזק וגדול יותר. עיקרו של יופי הוא בציור ובהתאמה של ניגודים. יפיותו של יפת יוצרת דברים אחדים, יוצרת יחד. זאת יפיותו של יפת. אחרי נבלה שם שפתם, כשכל העולם כולו התערב ונפרד זה מזה, באה יפיותו של יפת ויוצרת מכל הניגודים אשליה של דברים אחדים. זה כוחו של יפת. ומשום כך הוא אסון כזה גדול, הוא חושך כזה גדול, וצריכים להילחם בו עד חורמה ועד מסירות נפש. אין לך דבר עוקר תורה יותר מיפיותו של יפת. זה סוד יוונים נקבצו עליי. האסון הגדול, הגלות הנוראה של יוון, רואים את זה מההמשך. ופרצו חומות מגדליי. אני חומה, זו תורה. ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. התורה ותלמידי חכמים שהם חכמי תורה שבעל פה, אלו הם חומות מגדליי. התורה וחכמיה, חכמי התורה שבעל פה, שהם עצמם תורה. כאן זה נפרץ. ופרצו חומות מגדליי. להבין. יוונים נקבצו עליי ופרצו חומות מגדליי. נקבצו עליי פירוש שאותה יוון נוראה. נקודת העוקץ שלה היא בנקבצו עליי. העובדה שיוון נמצאת באופן של דברים אחדים, דענו שהם החזירו את אותו מגדל וראשו בשמיים, והם עשו עצמם שם. הם עשו לעצמם שם. ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. את הסוד הזה מגלה המהר"ל. כשמדברים על שם בסתם, הכוונה לשם המיוחד. אבל השם המיוחד הרי לא נאמר זה שמלעולם כתיב. לא כשאני נכתב, אני נקרא. האופן שבו אנו אומרים את השם הוא באלף ודלת ונון ויוד. זה שם אדנות, וכך אנו הוגים את שם הוויה. המהר"ל מגלה לנו סוד שיפת עניינו להתגדל על השם. זה נאמר בפסוק, השם ילד גם הוא אבי כל בני עבר הכי יפת הגדול. אומר המהר"ל שזה פירוש מה שכתוב בגמרא על הפסוק, לך השם הממלכה והמתנשא לכל הראש, והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג. הם מתנשאים על השם. השם, הם מגדילים את עצמם על השם. יוון בגמטריה 66, אחד יותר מערך המספרי של שם אדנות, שהוא 65. 66 מערך ה-65. כלומר שהם מגדילים את עצמם מעל השם. למי ששומע ומתבונן, אותה מזימה שפלה שנשתיירה אצל בני נוח אחרי המבול, נשתיירה אצל יפת. המזימה הנוראה שנבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ, אותה מזימה שסופה היה הבה נרדה ונבלה שם שפתם, מה שנשתייר כדי שזה ניסיון לצטרך אנחנו להתגבר על זה, זה יוון. יוון מנסים את עצמם, ולשם יולד גם הוא אחי יפת הגדול. שם הוא אחיו של יפת הגדול. שם נקרא כך משום שממנו נתגלה כבודו של הקדוש ברוך הוא, זה שם, ועליו נאמר שהוא אחי יפת הגדול. יפת מתגדל עליו, לכן לך השם הממלכה, זו מלחמת המלאק, והמתנשא זו מלחמת גוג ומגוג. כביכול בורא העולם יתנשא מעבר להם משום שהם מתנסים. אותם אלו שמתנסים, הם מתנסים מעל השם, ונעשה לנו שם, ניקח לעצמנו רחמנא ליצלן. זה הפירוש, יוונים נקפצו עליי, דהיינו הם התחברו יחד וחידשו את אותו מגדל נורא שראשו בשמיים, והם מעמידים בניסיון ומתיימרים לומר ונעשה לנו שם, אנחנו יותר, אנחנו עולים מעל, אנחנו מעבר לזה. כל מה שרוצים לשמוע, כל מי שרוצה לשמוע מה שהם אומרים, זה קל מאוד לשמוע. יוונים נקבצו עליי ופרצו חומות מגדליי. המגדל האמיתי והנכון זה סוד תורה שבעל פה, מגדל עוז שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב, משלי יות חת יות. אותו מגדל שהוא באמת מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה עניינו של מגדל? מגדל פרשו דברים שנבנים מלמטה למעלה, אבל יש מגדל אחד שנבנה מלמטה למעלה ובאמת מגיע לשמיים, זה המגדל של תורה שבעל פה, זה המגדל שנשאר אצלנו, זהו המגדל שהוא תלמידה של בבל. מאותה בבל, מאותה נבלה שם שפתם, משם נתגלתה התורה שבעל פה, שם נמצא המגדל האמיתי. יוונים נקבצו עליי ופרצו חומות מגדליי. אותם פרצות שהם פרצו בחומות מגדליי, מי הם חומות מגדליי? כמו שכתוב בגמרא, אני חומה זו תורה, ושדי כמגדלות אלו תלמידי חכמים. התורה עצמה עם כוח ההשפעה של התורה, זה מה שנקרא חומה עם מגדלות, חומות מגדליי. ביור הפרצה בחומות מגדליי זה שכל חומה עניינה להפריד, כל דבר נשמר כשמוקף חומה. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצור לרוחו, משלי חפי חפחת. כל דבר פרוץ פירושו שהוא לא שמור, לא מוגן, מתשתש ההבדל שבין הפנים ובין החוץ. כשמתשתש ההבדל בין הפנים ובין החוץ, יש פרצה בחומות מגדליי. אלו הם 13 הפרצות שפרצו בחומות הר הבית. אותן פרצו חומות מגדליי, זה תרגום התורה ליוונית. זה פרץ את אני חומה, זו תורה, ושדי כמגדלות, אלו תלמידי חכמים. לקחו את תלמידי החכמים בעצמם ומידו אותם לתפקיד כזה לתרגם את התורה ליוונית. זו גזירה שאין כמותה, צריך לפקוט על זה ולתנות על זה. זה יום צרה וחושך, ירח תבט מאוד לקיתי בו, ונשתנו עליי סדרי נתיבו, השתבש משהו במהלך הישן, השתנו עליי סדרי נתיבו, אותה חומה נפרצה, פרצו חומות מגדליי וטמאו כל השמנים. המהר"ל חוזר בהרבה מקומות לבאר את עניינה של חוכמת יוון. אותה חוכמה זרה ופסולה, בעצם זה כל עניינה של ספר נר מצווה. החוכמה נמשלת תמיד בשמן. החוכמה הנקייה אף פעם לא מתערבת בשום דבר אחר. תמיד היא עליונה מכל הדברים כולם. זה טבעו של שמן. הוא תמיד סף למעלה וניכר לעצמו. זאת החוכמה האמיתית. שמן תמי, זאת חוכמת יוון. יוון מתמה את כל השמנים. יוון לוקחת את כל כלי הדעת, מעוותת אותם, ומשנה עלינו את סדרי נתיבם. היא לוקחת את החוכמה ומתה אותה באופן כזה שבמקום לומר את הדבר, החוכמה אומרת את היפה. יפיותו של יפת, זאת התנסות עד לדרגה כזאת שהיא כאילו מתיימרת להתגבר על השם בעצמו, להתגבר על האמת בעצמה. אין לך דבר שלוקח לב ומושך את עין כמו דבר יפה. כשמזייפים את מושג היופי ומאבטים אותו ומצביעים על איזשהו יופי שנמצא בצד החיצוני לגמרי של הדברים, לכאן המשכים העין והדעת, ולכאן המשך האדם כולו. כעיר שמהלך, כעייר שמהלך אחר שיחה נאה בבבבת רעין חטא מובט. זאת תרבות יוון. כולם יודעים את זה. זה הרי כל העולם כולו. כיום הזה, כל העולם כולו מנגן יחד מנגינה אחת. מדבר דבר אחד. כולם שומעים איש את שפת רעהו. כל אחד מבין את השני. מבין במרכאות. כל אחד מבין את השני יותר ממה שהוא מבין את עצמו. לא היה עוד זמן נורא כזה של שפה אחת ודברים אחדים. לרע כמו היום. כל העולם כולו מכל צד ומכל פינה אפשרית אומר את אותם דברים ומנגן את אותם ניגונים ומתעניין באותם הבלים, וכך זה בכל העולם מקצה ועד קצה. אותם הבלים שואפים לאותם דברים, מבינים אחד את השני עם זה שמוכנים בכל רגע להילחם זה עם זה. הדבר הזה הוא התולדה הנוראה של תרבות יוון ששולטת עד היום ועד ביד גואל. עד לעת תכין מטבח מצר המנבח. שוב, כאן נקודת העוקץ של האסון. נקודת החושך העמוקה ביותר של גלות יוון נמצאת פה, ביוונים נקבצו עליי ופרצו חומות מגדליי וטימו כל השמנים. אין לנו במה לגשת ולהתפנים דברים באמת. איך נחזור לתפוס אור, לתפוס אמת? במה? הדעת כולה משובשת. תמאו כל השמנים. המהר"ל מזכיר את דברי הגמרא במנחות, פה עמוד א', שם כתוב הבני תקוע. מתוך ששמן מצוי בהם, חוכמה מצויה בהם. תקוע אלפא לשמן. תקוע זה מקום שמייצר בעיקר הרבה שמן. ומשום ששם ניזונים הרבה משמן, חוכמה מצויה שם. תמאו כל השמנים. איך נחזור ונגיע? הרי הם תימו את כל השמנים. מצאו פח אחד של שמן שהוא קטן ומונח בחותמו של כהן גדול. ישנה נקודה קטנה בתורה של חוכמה אמיתית שהיא נמצאת באיזשהו מקום, אבל היא קטנה מאוד. אנחנו לא יכולים להרחיב אותה ולפשט אותה על פני כל המציאות כולה. מפח קטן של שמן יש התבוננות לרגע. זה פח קטן וזה טוב ליום אחד. ונעשה נס ואותו מעט שמן, כמה טיפות של שמן התפשטו על פני כל המציאות כולה. נעשה נס ודלק 8 ימים. מה שקרה בחנוכה, שהייתה נקודה אחת קטנה שלפני גילוי המועד, היא הייתה חבויה במעמקי הלב, ולא הייתה שום אפשרות שהיא תתגלה. לא הייתה לה שום התפרסות והתפשטות. המציאות כולה הייתה מנותקת ממנה. פח אחד בחותמו של כהן גדול. אז נעשה נס כפשוטו, ואותה נקודה קטנה התפשטה לכל העברים. תמיד התפשטות לכל העברים זה שלוקחים נקודה אחת ומפשטים אותה. כמו שכתוב, ובשבע דרכים ינוסו לפניך. התפשטות שלמה נקראת התפשטות לשבעה. אותו פח קטן של שמן התפשט לעוד 7 ימים. אלו הם 8 ימי חנוכה. אותו יום שמיני יצר שהוא נכנס לתוך המערכת והתפשט על פני כל המציאות כולה. המכוון בזה בעומק הדבר לפי ערכנו. עצם עניין של דעת שזאת מערכת השכלה שמתפשטת על פני כל הקומה כולה. בר דעת זה שמי שמחלקל את כל מעשיו בדעת. הדעת מתפשטת בעצם טבע על פני כל הקומה כולה. כל המידות כולן הן תולדה של דעת. מישהו בר דעת יכול להוליד. איך נבדוק אם הוא בר דעת או לא בר דעת? אם הוא יכול להוליד, מכאן שהוא יכול לקחת את אותה דעת ולפרוס אותה על פני כל המציאות. כאן מועד החנוכה נתגלתה דעת חדשה. זאת דעת שלא נטמאה. אותם שטמאו את כל השמנים, את הדעת הזאת הם לא יכלו לטמא. הדעת הזאת היא קטנה, היא מעט, ואי אפשר להתפרס עם הדעת הזאת על פני כל המציאות כולה. זה קרה במועד החנוכה. מועד החנוכה הוא מועד שבו אותה דעת הגיעה אלינו ונתנה לנו עד שיש לנו בה תפיסת יד. מאז שאותו דבר ניתן לנו, נסתמו הפרצות בחומות מגדלי. לכן מקום הדלקת נר חנוכה הוא בפתח הבית. באותו פתח שמצד ימין הייתה מזוזה, אבל הצד שמאל היה פרוץ. ופרצו חומות מגדלי. עד שהפנים והחוץ התערבו. אני חומה, אומרת התורה. אני כולי פנים. ושדי כמגדלות. אלו תלמידי חכמים שהם כולם נבנים מבפנים. אחרי שפרצו חומות מגדלי, כאן היה הנס הגדול, וזה מה שהחזיר לנו הקדוש ברוך הוא. כאן זה חזר לנו. מצאו פח אחד של שמן, ואיתו אפשר להמשיך. אותו אפשר לפרוס על פני כל המציאות כולה. מכאן ואילך חזרה החומה. נסתמו הפרצות. באותו מקום שהייתה פרצה בחומה, שם במקום הזה שמים את הנרות, כדי לפרסם את הנס. פירוש המילה לפרסם משורש לפרוס. לפרוס כמה שיותר. פריסה כמה שהיא רחובה יותר ומתפשטת יותר על פני כולם. זה מתגלה יותר. פרסום הניס לפרסם את הנס על פני כל המציאות כולה. זה עניינו של הנס. זה עניינו של המועד. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. כנסת ישראל נקראת שושנה. משום שמעצם טבעה בורא העולם ברא אותה באופן כזה שהיא מאוד בולטת על פני השטח. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. כך עצם בריאתה. היא נבראה לצאת ולהתגלות מבין כל החוכים שמקיפים אותה. והיא מתגלה בצטיינות מיוחדת, באופן שאינו ניתן לטשטוש. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. שני דברים יש לשושנה. הבליטה והיא אפשרות לגשת. שושנה בין החוכים. היא מוקפת חומה, שכל מי שינסה להגיע אליה, יידקר ולא יגיע. ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. נותר הכוונה שלא השתמשו בו אף פעם. ומאותו קנקן שנותר, נעשה נס לשושנים. נעשה נס לכנסת ישראל שנמשלה כשושנה. והסוף, בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים. זאת הפריסה של אותו מנותר קנקנים, של אותה שושנה. פה מדובר על דעת אחרת שהיא לא הדעת הרגילה. אנחנו צריכים תמיד לדעת ולזכור. כל השמנים כולם טמאים. כל מערכת דעת שאנחנו רוצים להתבונן בה, להתבונן דרכה, להגיע לאיזשהו דבר אמת, כל הדעות כולם מתמו, תמאו כל השמנים. כל מי שרוצה להגיע באיזה אופן שהוא לדבר אמת, הדרך היא אחת ויחידה. לזדקק לאותו פח קטן של שמן, לאותה דעת שלא נטמאה. הדעת הנקייה והתאורה. הדעת שהיא פח שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. כל מי שמתייחס על אותה דעת, ימצא את עצמו שיש לו מערכת שלמה של דעת שהיא פרוסה היטב על פני כל המציאות כולה. הוא יכול להסתדר עם הדעת הזאת ושום דבר לא יחסר לו. הוא יכול לעבור את כל העולם כולו אך ורק עם הדעת הזאת. זה מה שנתגלה בחנוכה. לנו נדמה שאם לא נזדקק לאותה תרבות, לאותם שמנים טמאים, אז אנחנו מפסידים את הדעת. זה ברור. הדעת הזאת היא אבי אבות התומה של כל השמנים. כל מי שמכניס את ראשו בדבר תורה באמת, מתייגע בו או מבין בו הבנה כלשהי, שייך לאותו פח קטן של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. אבל זה רק אם הוא מתייגע בתורה כדרכה של תורה. הוא מוציא ממנה את ההבנה של תורה. זה פח קטן של שמן שמונח בחותמו של כהן גדול. לכן הצטווינו להדליק נרות חנוכה בחוץ ולפרסם את הנס. שהדעת הזאת שלא נטמאה היא דעת שפרוסה על פני כל המציאות כולה. כל מי שמקבל עצמו את הדעת הזאת ואיתה הוא חי את חייו, הוא זה שינצח את יוון. כאן נקודת הניצחון על יוון. כמובן אפשר להאריך הרבה, אבל זה טבעו של חנוכה. הנס מתפרסם על ידי נר קטן. די בנר קטן כדי לעשות פרסום גדול. זה עצם עניינו של חנוכה. לקחת את אותו אור קטן, להמשיך אותו ולהאיר בו את כל הנתיבות כולם. זה מה שרצינו לבאר. היא רצון שיתקיים בנו, העם עורכים בחושך, ראו אור. שלום שלום, אהובי לי למה.